נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים ש... אהלן חברים ותודה שהצטרפתם אליי. היום אני מדברת עם עורכת הדין הילה דוד, דוקטור לספרות, בעלת תואר שני במשפטים. הילה שימשה כמורה, מחנכת ורכזת שכבה בתיכון רמלה לוד. במשך 4 שנים הייתה חברה במועצה הישראלית לתרבות ואומנות. היא עמדה בראש סיעת נשים לראשות מועצת שואם, ובעיריית ראשון ניהלה במשך 13 שנים את סל התרבות העירוני, תוך שהיא נלחמת על זכויות הילדים. מאז פרוץ הקורונה הבינה שהמערכת שינתה את פניה והיא דוחפת בכל הכוח להזריק ילדים תוך מניעה מכוונת של תקציבים. הטרור, כהגדרתה, שמפעילה המערכת כלפי העובדים, גרם לה לתחושה שהיא אינה יכולה להמשיך. אני רוצה להזמין את עורכת הדין הילה דוד. בוקר טוב הילה.
היי מורן, בוקר טוב, רק תיקון קטן, אני לא עורכת דין, יש לי תואר שני במשפטים.
אוקיי. אז אני חייבת ככה לספר לצופים שלי, שאותך אני מכירה מראשון כבר שנים רבות, ועוקבת אחרי הפעילות שלך המבורכת בעירייה עם הילדים בעיקר, ומאוד מאוד הפתיע אותי לראות פוסט בפייסבוק שלך, שבעצם מדבר על העזיבה שלך את התפקיד. וזה גרם לי לפנות אלייך בפרטי, ומשם התגלגל, והבנתי שיש לך הרבה מה לספר על מה שקורה לתפיסתך, ומה שראית בתוך המערכת. אני אשמח לשמוע, אז אולי טיפה להציג, תציג את עצמך לפני כן, ואחר כך אנחנו נשמע באמת מה קורה שם.
אז אני חושבת שקודם כל אני מאוד שמחה להיות כאן איתך מורן, אני גם עוקבת אחרי הפעילות שלך ואת מדהימה. אני חושבת שהצגת יפה מאוד את כל התארים שלי, ובעיניי היום התייחסות לתארים היא דבר פחות חשוב. מה שיותר חשוב זה ההבנה של מה שמתרחש, והקשבה לצו המצפון ולצו הלב למוסר הפנימי. אני עוקבת בדאגה אחרי מה שקורה, ואני יכולה להגיד באופן כללי, בלי להתבייש, שנדמה לי שהמערכת ממש לא סופרת את התלמידים.
אילה,
משהו
טכני, כדאי שאת הטלפון תשימי על שקט, כדי שלא נשמע את הצלצולים כשנכנסות שיחות, בבקשה, זה פשוט יעזור.
אוקיי, בסדר.
מעולה. יופי.
אז בגדול אני שמה לב לעובדה שמצרים את צעדיהם של הילדים בשנה וחצי האחרונות, ילדים בכל הגילאים, תלמידי כיתות ה' עד י' ב' ישבו במשך שנה שלמה בבית, שנה שלמה הם ישבו בבית, הלימודים איתם התרחשו דרך הזום, רוב הילדים לא פתחו מצלמות, מה זה אומר? זה אומר שהמורה, המורה, לא יודע... לא רואה את העיניים של הילד, של הילדה, לא יודע בכלל מה עובר על הילד והילדה. מבחינת המורים, המאבק שלהם היה רק לקבל את תנאי השכר הרגילים שלהם, הם נלחמו על זה שימי העבודה שלהם בזום יחשבו כימי עבודה, ומהתלמידים נמנעה הגישה שלא בצדק ולא בהיגיון לחברים שלהם, לצורה של פגישה ולימוד פרונטלי, והכל התנהל בצורה כאילו הכל ממשיך כרגיל וכולם שוכחים את הילדים. מבחינת המערכת העירונית, אני נתקלתי בקשיים בזה שרצו להוציא את כל הצוותים לחל"ת. סל תרבות עירוני עובד מול מערכת החינוך הפורמלית. מערכת החינוך הפורמלית, כמו שאמרנו לפני רגע, לא הפסיקה לרגע. אמנם היא הייתה מרחוק ברוב הזמן, בזום, אבל יש ילדים שם, יש ילדים בבתים, יש ילדים חרדים, יש ילדים שלא יודעים מה קורה, שמונעים מהם גישה לחברים, מונעים מהם גישה למורה, ללימודים, והם לא יודעים מה קורה. התחושה הייתה כאילו בלי כוחות, בלי צוות, אני אמורה לתת לילדים האלה פעילות תרבות ואומנות, שזה בעצם התחום שלי, חינוך תלמידים בכל הגילאים, יש בראשון לציון, תודה לאל, מעל 45 אלף תלמידים, ולכולם כולם צריך להגיע, וצריך לשמח אותם, האומנות מכניסה צבע, צליל, השראה, תקווה, ועל זה נלחמתי, בלי כוחות, בלי עזרה מהמערכת. ומאז שהתחילה השנה הנוכחית, מה שאנחנו עדים לו, זה שהילדים יושבים במשך שעות ארוכות עם מסכות בכיתות, התקציב של תוכניות משלימות למידה נגרע ממשרד החינוך, החוזה מול סל תרבות ארצי, שזה הגוף שאחראי לנושא החינוך לאמנות, לא מגיע, החוזים לא נחתמים, ובעצם לאף אחד לא אכפת.
לאף אחד לא אכפת. מה שאת אומרת לנו כאן עכשיו, שההורים צריכים לדעת שלא זאת בלבד ששנה שלמה הילדים היו בזום או למדו בזום, ובעצם כל פעולות התרבות נמנעו מהם כיום, כשהם כבר חזרו לבתי הספר והם ממוסכים שם במשך 8 שעות, שזה הלך שעצמו דבר מזעזע, גם עדיין לא מגיעים תקציבים, ואף אחד לא נותן את הדעת על הפעילות התרבות שמגיעות לילדים האלה, אחרי כל מה שהם עברו וכל הכאוס הנוראי שקרה במדינה ובעולם. וכרגע יש איזשהו מהלך שלא מעבירים תקציבים, ואת חושבת שהמהלך הזה הוא מכוון.
כן, אני חושבת שהמהלך הזה מכוון. אני לאורך השנים ניהלתי מאבקים רבים למען זכותם של תלמידים להיחשף לתרבות ואומנות. לאורך השנים שרים ראו באומנות איזשהו כלי ביטוי חופשי מדי, שצריך אולי לצנזר, שצריך אולי לפקח עליו, למרות שהאומנות מטבע הגדרתה במדינה דמוקרטית אמורה להיות חופשית, ואומן אמור להיות מחובר לעצמו, אז הרבה מאוד אומנים היום כפופים, הם נאלצים על ידי מנהלי מוסדות התרבות להתחסן, הם נאלצים לעשות בדיקות, בעצם הקהל לא יכול להיכנס לאולמות התרבות, יש אפליה, זה מצב חמור מאוד של הפרדות בין בני אדם וסלקציה, זה דבר נוראי בעיניי, ועכשיו רוצים להכיל את זה גם על ילדים, אז צריך להבין שילדים לא יכולים להגיע כרגע להיכלי התרבות, הם לא יכולים להתקהל יותר מ-50 תלמידים במקום סגור, זאת אומרת שהם אין להם גישה למופעי תרבות גדולים בהיכלי התרבות, כמו שיש למבוגרים, ומה שאני שמעתי בחדרי חדרים, זה שיש דיבור מאחורי הקלעים עם הגורמים המחליטים בממשלה, על כך שתוך שבוע-שבועיים כל הילדים עוברים חיסון, ויהיה לכל הילדים תו ירוק, ואז הם יוכלו להיכנס לאולמות התיאטרון ולצפות בתיאטרון, זה בעיניי מחריד, זה בעיניי דבר שלא מתקבל על הדעת בשום צורה, אנחנו יודעים שהמחלה הזו לא מסוכנת לילדים, אנחנו יודעים שהניסוי הזה אין לו די זמן, והילדים שלנו אמורים להיות סוג של שפני ניסיון, זה מחריד אותי, אני לא מוכנה לשתף עם זה פעולה. אני לא אסרוק ילדים, בהיכנסם למופעי תרבות ואומנות, ולכן נאמנה לצו מצפוני, ובכאב לב, אני באמת בכאב לב גדול, נאלצתי לעזוב את התפקיד, שאני מאוד מאוד אהבתי.
אילה, אני רק רוצה לחדד, בואי נדבר רגע על קבוצות גיל של הילדים, את דיברת כרגע, אם אני הבנתי נכון, על בעצם הילדים הצעירים יותר.
אני מדברת על כל הילדים. ההנחיה שאסור להתקהל יותר מ-50 היא תקפה לכל הגילאים. אני יכולה לספר לך משהו שלא כולם יודעים, וזה שחוזר מנכ״ל אוסר על מורים, גם בחטיבות עליונות, גם בקרב הילדים הבוגרים, אוסר עליהם לבקש מהם תו ירוק, או אפילו לדעת מי מהם מחוסן ומי לא.
וואו, זה ממש ממש חשוב, אני צריך לחדד את זה להורים, וזה מה שאני, את יודעת, אני חוזרת ואומרת את זה כל הזמן, דעו את החוק. אני נכנסתי ויצאתי ללא בדיקת מטוש, ואני טסתי ללא בדיקת מטוש, ואני עושה המון פעולות ללא מסכה, אני יודעת פשוט את החוק ומה מגיע לי ומה מותר לי, ואנשים חייבים להבין את זה, אז אני רוצה שתחדדי שוב את הנושא הזה, של מה שאמרת עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב.
המערכת פועלת בשני כיוונים סותרים, כי אסור לה לכפות את החיסונים או את ההזרקות. אז היא בעצם מצד אחד דוחפת את הילדים ואת כל הציבור לקבל את הזריקות, באמצעות הגבלות, באמצעות תו ירוק, באמצעות הגבלה לכניסה למקומות מסוימים, בדיקות, מערך שלם של בדיקות. בכיוון השני, המערכת בעצם חייבת לפעול על פי דין. ולכן בחוזר מנכ״ל, שזה החוזר שלפיו מנהלים מחויבים לפעול, כתוב בפירוש שאסור למורים לדעת מי מהילדים מחוסן ומי לא, ואני מדברת פה על השכבות גיל הגבוהות, על גיל 12 עד 18. אני נדרשתי בשבוע האחרון לתפקיד שלי, כשכולם כבר ידעו שאני עוזבת, נדרשתי על ידי אנשים אצלי בהיכל התרבות בראשון, לבקש מהמורים לבדוק תו ירוק לילדים לפני שהם מגיעים להיכל, במופעים העתידיים שמשובצים לינואר ומעלה.
שהם יודעים שזו בעצם עבירה על החוק. זאת בעצם עבירה על החוק.
אני לא יודעת מה הם יודעים, אבל הם לא רצו כנראה לסרוק את הילדים בכניסה להיכל, הם רצו אולי להימנע מאי נעימויות, ואז הם פנו אליי, להשתמש בי כאיזה סוג של כלב שמירה על היכל התרבות. חייבים לציין כאן את העובדה שהיכל התרבות גובה תשלום כרטיס כניסה, זאת אומרת סוג של כל מושב לתלמיד עולה משהו כמו 6 שקלים, ובכל זאת פנו דרכי. אני שמחה שפנו דרכי, כי הייתה לי הזדמנות להתוודע לתקנה הזו, שלמורים אסור לבדוק תו ירוק. זאת אומרת, כל פעולה שמורה עושה מול תלמיד, אתה מחוסן, אתה לא מחוסן, היא כנגד חוזר מנכ״ל.
אוקיי, אז חשוב מאוד שהורים, תעמדו על שלכם, אני קוראת פה להורים באמת לעמוד על שלהם, לבדוק את החוק ולא לוותר. הנה, אומרים לנו כאן שבחוזר מנכ״ל יש תקנה שאומרת שאסור לבדוק תו ירוק בבני נוער, בתלמידים. אז תעמדו על זה, יש לכם כלי גדול בידיים, שאפשר פשוט להתאגד כמה הורים ולהילחם בנושא הזה.
בדיוק.
ומה קורה עם הילדים הקטנים שעומדים עכשיו בפני בעצם ההזרקות שמתחילות אוטוטו?
אני חושבת שזה דבר מזעזע. פשוט מסלילים, זה כמו שמכניסים את הבקר לתוך לקראת השחיטה, בתוך קורלס כזה, בתוך גדר שלאט לאט מעדר גדול מכניסים אותם להיות צפופים ודחוקים בדרך אל הרע מכל. מסלילים את המערכת החינוך, את כל התלמידים, לקראת זה שההורים יגידו, אוף, די כבר, נמאס לנו, אנחנו לא יכולים עם הבידודים, אנחנו לא יכולים עם המסכות על הפנים, אנחנו לא יכולים עם התקנות, אנחנו לא יכולים עם זה שיורדים לנו לחיים, מונים מהילדים שלנו להיכנס לאירועי תרבות, מונים מהילדים שלנו, דורשים מהילדים שלנו בדיקות כדי לדעת שהם בריאים, שזה דבר לא הגיוני, ומונים מהם אומנות ותרבות, וזה מסליל לצערי, בתודעה את ההורים שהם כבר עייפים ומותשים ורוצים מאוד מאוד להחזיר איזה סוג של נורמליות לחיים שלהם, מסליל אותם לכיוון שאוקיי, תנו לילדים כבר את החיסון הזה, את הזריקה, וזהו.
בעצם הביאו כאן את האנשים לסוג של כניעה. אני חייבת לחזק אותך במה שאת אומרת, אני בזמנו, באזור ספטמבר, סוף אוגוסט, ספטמבר, שדיברו על כל הבדיקות האלה, וההורים רצו ועשו את הבדיקות האלה כדי להיכנס למערכת החינוך, כדי שבעצם שנת הלימודים תיפתח, אני התרעתי ואמרתי, חברים, אתם מובילים אתכם לקניעה לזריקה, כי הבדיקות האלה, כל מערך הבדיקות, וזה היה מהרגע הראשון, כל מערך הבדיקות הוא למעשה כלי ביד הממסד ליצור את הבעיה. וברגע שאתם הולכים ועושים בדיקות לילדים, ברור, אפילו סטטיסטית, את יודעת מה, זווי וירוס קיים, לא קיים, ישנו, לא, סטטיסטית, יהיה תמיד איזשהו בדיקה שהיא תפיל את כל הכיתה, ויכניסו את הילדים לבידודים בכל שבועיים או שלושה שבועות, יהיה בידוד, וזה פשוט ישבור אתכם, ואז יגיעו החיסונים, וזה ככה קרה, פשוט, זה פשוט לא להאמין.
נכון, וזה גם עובד עם מניעת פעולות תרבות ואומנות, זה פשוט לדכא את הרוח, לדכא את נפש הילד, הילדה, זה משהו שבאמת חיוני לחיים שלהם, ואנחנו ראינו, אני ראיתי בשנה שעברה שגם בפעולות זום, ילדים מצליחים להתחבר לאומן, אומנית, קולנוען, לא משנה, סופרת, ילדים, גם דרך המסך הם זכו לספוג השראה. אני יכולה להגיד לך שכל פעולות הזום האלה יצאו עכשיו מההצעה של סל תרבות ארצי, אף על פי שעדיין אפשר להשתמש בו. זאת אומרת, זה כלי טוב, הוא יצא מההצעה. זאת אומרת, שלא תהיה אלטרנטיבה דרך המדינה לספק לילדים גישה לתרבות ואומנות, וזה דבר חמור מאוד מאוד מאוד. זה שובר את הרוח, וזה בדיוק מסליל את הילדים ואת ההורים להסכים לקבל את הזריקות.
הזריקה. מי עומד מאחורי זה? מי בעצם מנחית את ההחלטות האלה, או מקבל את ההחלטות האלה?
תראי, בכל ממסד יש מערכת היררכית. במערכת ההיררכית הזו, אני לא צריכה לספר לך, זה בשירות הציבורי, יש הורדות ידיים, יש מלחמות אגו, יש הרבה מאוד אנשים שמטילים את המרות שלהם בצורה מאוד בוטה, מכניעים את האנשים. אני לא יודעת להגיד לך מי נמצא בתוכנית העל, אני רק יכולה להגיד לך שבכל שדרת ההיררכיה, כל פעם שאני ניסיתי להשמיע קול, את הקול העצמאי שלי, שלא הולך בקנה אחד יחד עם הדעה של מובילה מדיניות.
עם האג'נדה של מדינת ישראל.
כל אג'נדה שהיא, כן? לאורך השנים, אני מדברת איתך 13 שנים אחורה. אני תמיד הוכנתי ואוימתי, בשימועים, בפיתורים, אני הגעתי לא אחת ללשכת ראש העיר, לא משנה מי ומה, עם בקשה חד משמעית, היא לא תפסיקי. ואני אמרתי, אני לא אפסיק, כי מה שמעניין אותי זה לא אני, לא אני העיקר, אני רק השליח, אבל אני השליח של עשרות אלפי תלמידים ותלמידות, ולמענם אני נלחמת, ולא אכפת לי לשלם כל מחיר. אז צריך לזכור שהמערכת הזו היא מערכת שמטילה מרות, ואנשים פשוט חסרי עוצמה וכוח, ואמונה בעצמם ובאמת דרכם, נכנעים, נכנעים. הטענה הגדולה שיש כלפיי היא שאני לא יודעת לקבל מרות, ואני רוצה להגיד לך מורן שאני ממש שמחה להיות בן אדם שלא מקבל מרות,
גם אני, בדיוק רציתי להגיד לך שאת צריכה להיות, ממש אנחנו צריכות להיות שמחות שבנקודה הזו, אנחנו נשים שלא מקבלות את המרות ואת אני חושבת את הגזרות הנוראיות, עכשיו זה היה לאורך כל הדרך, גם איתי אני מאוד מזדהה עם זה, ועכשיו זה על אחת כמה וכמה.
נכון, כי מה זה מרות? מרות זה בעצם חוסר שוויון. אם את מקבלת מרות, זה אומר שאת מקבלת את זה, את לא שווה למי שנותן לך את ההוראות, למי שמבקש ממך בקשות, שהן הרבה פעמים לא הגיוניות. וככה המערכת עובדת, היא מטילה מרות, וזה היררכיה הגדול, הקטן יותר, הקטן יותר, לקטן מתחתיו, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה שכל האנשים שווים, וגם הילדים הם שווים, שווי זכויות, וכרגע הזכויות שלהם לא שוות לזכויות של כלל האוכלוסייה.
איפה זה עומד היום? מה הביא אותך לעשות את הצעד שעשית? את יודעת, יש תמיד את הדילמה הגדולה הזאת, האם הפתרון הוא לצאת מהמערכת כי כבר אי אפשר יותר, או שהפתרון הוא להילחם מבפנים? אני כל הזמן שומעת דילמות לכאן ולכאן, אני מבינה שאת בחרת את הדרך.
אני בחרתי את הדרך שאני רוצה לקרוא לעוד אנשים לבחור בה, ואני אסביר למה. אני כבר יותר משלוש שנים מדברת על בנייה של עולם חדש. אני הבנתי שבאמצעות מאבקים אנחנו לא נשיג כלום, כי אנחנו מפעילים כוח ומקבלים כוח בחזרה, ולכן הדרך שאני חושבת שהיא הדרך הנכונה כדי לבנות עולם חדש, היא פשוט לייצר אלטרנטיבות. אלטרנטיבות שוויוניות, אזרחיות, בלי מלחמה, בלי מרד, בלי אנטי. אני רוצה למצוא פתרון שהוא מאחד, שהוא נותן לכל אחד שמרגיש שאין לו כתובת להזדהות איתה, שמשקרים לו, שמוליכים אותו שולל, שתהיה לו את האלטרנטיבה השוויונית, הטובה, ששם במרכז ערכים, ערכים, לאהוב, לכבד, לתת שלא על מנת לקבל, לתת נתינת חינם, לא לראות כל הזמן את הטובה הפרטית שלי, אלא להתחיל לראות שיש עוד אנשים מסביבנו, ורק ככה אנחנו נחזק את הכוח שלנו, רק שנבין שאנחנו לא לבד, ואנחנו צריכים לאחוז ידיים, והקרדיטים, הטייטלים והכותרות הם לא המרכז, הם לא חשובים, ממש לא חשובים. ולוותר על תכונות אנושיות שנאחזנו בהם כל כך, שבנינו את עצמנו דרכם, שזה תחרותיות, התחרותיות היא מיותרת, אין במי להתחרות כי יש מקום לכולם, ולכל אחד יש את האור המיוחד שלו, ואת הדרך המיוחדת שלו ואת הייעוד שלו.
העניין הוא שאני, בהקשר, אולי אני אחדד, כי הדברים שאת אומרת הם כל כך נכונים, אני כל כך שותפה לתחושות האלה, אבל אני חושבת שהמערכת, כפי שאני רואה אותה היום, ואני עד פברואר 2020, הייתי, בוא נגיד, הנתין האולטימטיבי. זאת אומרת, האמנתי במערכת, והלכתי בעיניים עצומות, ובאמת חשבתי שרוצים בטובתי. היום אני מבינה שמסרים שלא הבחנתי בהם בעבר, בעצם דחפו אותנו כחברה לתוך התחרותיות הזאת, לתוך הקפיטליזם המטורף, החומריות הנוראית, לתוך המאבקים, האימותים אחד עם השני. זאת אומרת, אני היום מרגישה שהייתה כאן, ויש כאן היום ביתר סט, יד מכוונת לכל התהליכים האלה.
אני מסכימה איתך ב100%. אני חושבת שכל ההגדרות שכולנו האמנו להם, כמו ימין שמאל, כמו דתיים חילונים, כמו ערבים יהודים, כמו פלסטינים, כל ההגדרות האלה הן הגדרות שנועדו לפלג. הן ליצור אצלנו בראש, בתודעה, מחשבה שאנחנו שונים מאחרים. כשבעצם העולם מתקדם לתוך מקום שבו זה לא משנה מי אתה, זה לא משנה מה השגת בחיים, זה לא משנה מה הצבע שלך. אנחנו לכולנו שווי זכויות, והתחושה הזו של הפירוד יוצרת שנאה, ויוצרת פילוג, ויוצרת מלחמות.
עכשיו ישאלו אותך, הילה, אבל למה הם עושים את זה? מה בעצם עומד לתפיסתך? אני יכולה להגיד מה עומד לתפיסתי, אבל מעניין אותי לשמוע לתפיסתך.
אני חושבת שאנחנו חושבות אותו דבר, אי אפשר לשלוט בציבור שהוא מאוחד.
בדיוק. השליטה, והיום אני חושבת שאנחנו נמצאים במשבר מאוד מאוד גדול, אבל אני תמיד אומרת אין רע בלי טוב, ומישהי תקנה אותי שיש רק טוב, אז אני חושבת שהטוב שצומח מתוך המשבר הקשה הזה, והנוראי הזה שאנחנו עוברים עכשיו, זה ההבנה שיש כאן יד מכוונת, ושמישהו דאג לאורך השנים, או גורמים מסוימים דאגו לאורך השנים להטמיע בנו, את דפוסי החשיבה האלה, על מנת שיוכלו לשלוט בנו כציבור ביתר קלות, והיום התפקיד שלנו, אז אנשים שואלים, אבל מורן, מה לעשות? ואני חושבת שמה שאת אמרת, זה הדבר הכי חשוב, והוא בדיוק מה שצריך לעשות. יוזמות, יוזמות, יוזמות חדשות. להקים מחדש, לברום מחדש, את העולם שלנו שאנחנו רוצים לחיות בו, ואנחנו רוצים להשאיר אותו לילדים שלנו.
בדיוק, זה המחויבות שלנו, להשאיר לילדים עולם טוב יותר. ואני מאמינה שכל מה שקורה הוא קורה לטובה, הוא קורה כדי להעיר אותנו, כי יש כאלה תרחישים שקורים שהם כל כך לא הגיוניים, הם לא מתקבלים על הדעת. את יכולה להסתכל על זה ולהגיד, מה זה ממש מגוחך, איך אנשים מאמינים לזה שזה טוב. אמרו להם, תעשו זריקה ראשונה, תעשו זריקה שנייה, תעשו בוסטר, עכשיו מדבר, כל פעם
יום פעמים,
עכשיו רביעית ותהיה חמישית. אז אני אומרת, כל זה, זה נועד כדי להעיר את האנשים. אנחנו כבר לא חיים בתודעה של פירוד. ואין בי שום ביקורת כלפי אף בן אדם. אני חושבת שהתפקיד שלנו, כמי שכבר הבין איך המערכת עובדת, פשוט להיות כמו איזה קרקע, לתפוס את כל מי שרוצה להגיע ועדיין נמצא בחרדה, ועדיין אחוז בפחד, ועדיין הצנטריפוגה הזו המטורפת מסחררת אותו לכל הכיוונים. אני הייתי רוצה להעביר מסר לאנשים, לילדים, לכל בן אדם, שבכל אחד יש עוצמות, עוצמות שהוא לא מודע להם, כוחות, נפש, בלתי נדלים, הוא יכול לברוא את עצמו מחדש בכל רגע. ואת זה הייתי רוצה ללמד את האנשים, שיפסיקו לחפש מנהיג, שיפסיקו לחפש מישהו שיוביל אותם, ויתחילו להניע את עצמם ולראות איך הם מתחברים לאנשים שבאמת רוצים בטובתם. וטובתם זה תמיד הם עצמם.
נכון, וזה בא, מה שאת אומרת עכשיו, בא בסתירה לנרטיב הזה ששולט עכשיו, שאנחנו צריכים להקריב את עצמנו בשביל הסביבה. אז אפשר לעשות טוב גם לעצמנו, ברגע שיהיה טוב לעצמנו, יהיה טוב לכל הסביבה. אנחנו לא חייבים להקריב את עצמנו. הנרטיב הוא כל כך שגוי, כן, אני אקריב את עצמי, למה? למה צריך להקריב בכלל? למה אי אפשר פשוט לתת מעצמך ו... האחרת ייתן גם וליצור כאן משהו חדש, למה צריך להקריב?
בדיוק, אנחנו לא באנו לעולם כדי להיות קורבנות, וזה פשוט הנדסת תודעה, כי אנשים מפוחדים, ואז הם מחפשים צידוקים לפחד שלהם, ואז אומרים, אני עשיתי בגלל שאני דואג לסביבה, אבל איך אתה דואג לסביבה? ואם אתה עשית, למה אתה מפחד ממי שמאמין בבריאותו הפנימית החזקה, האיתנה?
אין, היגיון קשה מאוד למצוא, אני ניסיתי הרבה פעמים, התייאשתי מלמצוא היגיון בדבר הזה, ומה שאני מתרכזת עכשיו זה באמת כמה שיותר ליזום, לעודד אנשים ליזום, אני חושבת שנתקלתי בפרויקטים יוצאים מן הכלל, אם זה בתחום הרפואה, אם זה בתחום החינוך הביתי, כל כך הרבה יוזמות חדשות, ואני רוצה לסיום לשאול אותך, מה התוכניות שלך, מה את מתכוונת לעשות?
אני אתן לך את התשובה הכי לא ברורה, ואני בטוחה שאת תביני אותי. אני בתוך תנועת חוסר הוודאות העולמית, רוצה להתמסר לחוסר הוודאות. אני לא מחפשת כרגע להגדיר שום תחום. אני עוזרת לכל יוזמה של יצירת אלטרנטיבה, אז כבר היינו בדיונים על יוזמות חינוך עצמאיות ויוזמות בריאות, ונסענו לקהילת העבריים בדימונה, שיש הרבה מה ללמוד מהם, כי הם לא קיבלו שום עזרה מהמדינה כשהם הגיעו בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70, הם לא קיבלו עזרה ולא שיתפו אותם במערכת החינוך והבריאות, ואז הם נאלצו לבנות לעצמה מערכת חינוך ומערכת בריאות אלטרנטיבית, זו קהילה מאוד מאוד בריאה, זו קהילה שאין בה מחלות כמו לחץ דם, כמו סוכרת, כמו סרטן, אין בה. ופשוט ההשראה שאני רוצה להיות, זה לתת את ההבנה של העוצמות שקיימות בתוכנו, לייצר את העולם החדש. הייתי גם ביוזמה מאוד מרגשת השבוע, של בניית אקדמיה אלטרנטיבית, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, כי לא היינו שם, אין לנו ניסיון איך זה יהיה, אבל אנחנו צועדים בדרך הזו.
לגמרי, והילה, אני רוצה כל כך להודות לך על החיזוקים, על הדברים הנפלאים, באמת, כן ירבו כמותך, ותודה רבה.
כן ירבו כמותך, מורן, תודה רבה לך.
תודה. ואני מאמינה שאנחנו עוד ניפגש כאן לשמוע איך הדברים מתפתחים, וכמובן שתמיד יהיה לך מקום אצלי במשדרים לפרסם ולהוביל את היוזמות, ואני כל כך אשמח לתמוך בכל דבר שניתן לקדם כדי לבנות לנו את בעצם את העתיד שלנו הטוב לילדים.
תודה רבה לך מורן, את מאוד 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 מרגשת, מאוד מרגשת.
תודה. סליחה?
בהצלחה, אני אומרת, שיהיה לנו בהצלחה.
אמן, אמן. זהו חברים, מה אני אגיד לכם, התרגשתי, שיחה שבאמת אילה דיברה כאילו המילים יצאו ממני, מהגרון, ובאמת אני רוצה לקרוא לכם חברים יקרים, קחו יוזמות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע, לשים את הפחדים בצד, רוצים שנפחד, בואו נשים את הפחדים בצד, נתרכז בעוצמות, כפי שאילה אמרה, שיש בכל אחד מאיתנו, ונרים את היוזמות החדשות, כל אחד בתחומו, ומה שמתאים לו, ולפעמים גם אני מוכרחה להגיד לכם, מניסיון אישי, לפעמים יש תחומים חדשים, לא דברים שעשינו בעבר, הנה אני הדוגמה לכך, וסיפרתי על זה אתמול, באתי מתחום אחד, הגעתי לתחום אחר, וזה אפשרי, זה אפשרי, ואני רוצה להודות לכם מאוד, שהייתם איתנו כאן היום, ונתראה במשדר הבא. נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים,